רואים את זה? שהפסוק האחרון שמופיע בפרק ו', שלפי הנוצרים הוא שייך לפרק ו', אז לפי המסורה הוא שייך לפרק ז'. אתם רואים? הפרשייה הרביעית של המסורה מתחילה בפרק ו' פסוק כ"ז, והחלוקה הנוצרית שמה את זה פרק ז', שייכה את זה עוד לפרק ו', החלוקה העברית, היהודית, שייכה את זה לפרשייה הבאה של סיפור החן. באמת שמסתכלים על הפסוק הראשון, ויהי אדוני את יהושע ויהי שומרו בכל הארץ, זה פסוק ששייך למלחמת יריחו. כן, התוצאות של מלחמת יריחו, ויהי שומרו בכל הארץ. למה התעקשו גם מבחינת הפרשייה הפתוחה והסגורה, גם מבחינת חלוקת הפרשיות והמסורה, להעביר את הפסוק הזה לפרשה הבאה? וימעלו בני ישראל מעל בחרם, ויקח אחן בן כרמי בן זבדי בן זרח למטה יהודה מן החרם, ויחרף אדוני בבני ישראל. טוב, אז יש פה גילוי מקדים. התורה חושפת בפנינו את מה שיהושע ועם ישראל עוד לא יודעים, ומגלה לנו בסתר, כדי שנבין את ההמשך, כן? אז התורה מגלה לנו שאחן לקח. כבר מלכתחילה אנחנו רואים שהתורה מגדירה את זה שוימעלו בני ישראל מעל בחרם, כן? שהעם כולו. מה?
הערבות.
כן, הערבות הידועה מהגמרא בסנהדרין, אנחנו נחזור אליה אחר כך, מה בדיוק חזר רמזו שם, אני חושב קצת מעבר לערבות הרגילה. וישלח יהושע אנשים מריחו האי אשר עם בית אבן מקדם לבית אל, ויאמר עליהם עלו ורגלו את הארץ, ויעלו האנשים ורגלו את האי. הסבר. טוב, בעל פה. הסבר. בין יריחו לבין בית אל, דיברנו על זה פעם אחרת, לא משנה, בין יריחו לבין בית אל יש כביש, כביש ידוע, קדום, האי הוא ליד בית אל, נכון? כולם מכירים? האי? כן, אז בוא נתחיל אחורה, נלך אחורה. האי, האי, אנחנו לא יודעים בדיוק איפה היא, אנחנו יודעים בערך איפה היא. יש כפר שנקרא דיר דבואן. דיר דבואן, דיברנו עליו בהקשר שנה שעברה, על מנזר אדומים. כן, והוא נמצא על דרך עתיקה שעולה מיריחו לכיוון בית אל. אלישע הנביא יוצא מיריחו, היה על בית אל, ואז יוצאים הנערים, הם כללים אותו, ויוצאים ותצאנה שתיים דובים נייר, והם מחלות אותם על, כן, על שם השתיים דובים המנזר, לא משנה כרגע שהוא לא ממוקם במקום הנכון, דיברנו על זה, כנראה שהאירוע היה ליותר ליד יריחו. כפר דיר דבואן נמצא מצד השני, כביש 60, כולם מכירים? אני אנסה ככה, כביש 60, צומת עתי, גבעת אסף, בדיוק מול צומת עתי, צד שני של הכביש. בסדר? טיפה, אולי אפילו טיפה דרומה. הוא כאן מאוד לזהות אותו, יש שם, כמו בכל האזור, האמת, בתי ענק של פלסטינים שבכלל לא גרים שם, הבתים עומדים ריקים, בבתים של 4-5 קומות כאלה, טירות ענקיות עם עמודי שיש ודברים כאלה.
שם היה עי?
זהו, אז זה בקירוב העי. כלומר, יש שם, ממש ליד הכפר, יש חירבה מאוד גדולה שנקראת חירבת עתל. חירבת עתל, זה גם, למרות שמילולית, חירבת עתל זה כמו להגיד העי, איי חורבות, נכון? כנראה שזה לא היה העי, לפחות מבחינה ארכיאולוגית אנחנו יודעים שבחירבת עתל אין שרידים אחרי ברונזה קדומה, ואנחנו מחפשים מברונזה מאוחרת. אז זה לא, כנראה שזה לא זה, או אפילו ברזל, כן? אז אנחנו לא... אז כנראה שזה לא זה. אבל, כמו שכתוב פה, האי אשר עם בית אבן. הזיהוי של החירבה הגדול, החירבה הגדולה הזאת זה כנראה בית אבן. בית אבן היא עיר קדומה, שאנחנו יודעים שכבר שבתקופת התנ״ך היא כבר הייתה חרובה לגמרי. יש לזה הרבה הוכחות, לא נעריך בזה עכשיו. והיא עיר שהייתה במשולש הזה שליד בית אל והאי, מוזכרת בכמה מקומות.
ברור שבית אבן זה בית אל?
נכון, הנביא כשהוא רוצה להגיד על בית אל שהיא תחרב, הוא אומר שהיא תהיה לבית אבן, כן? כי זה הוא קורא לה כך. הוא כמובן שזה מתכוון שהיא תהרס לגמרי ולא תיבנה. נכון, זה גם אבן מלשון רשע. נכון, אבל זה לא אותו מקום בזה. היה שם בית אבן, זה לא אותו מקום. ככה הנביא אומר, כן? הוא רוצה לנבא נבואת זעם על בית אל, אז ככה הוא משתמש בתל ליד להגיד את זה, זה נכון. בכל אופן לענייננו, אז חירבת עתל היא מזוהה כבית אבן. איפה הייתה? האי הייתה כנראה ליד. יש כל מיני הצעות, חלקן יותר קונקרטיות, מרים, כנראה שלא, ליד מכמס. איפשהו מסביב דיר דבואן, איפשהו כנראה מסביב לדיר דבואן, אין זיהוי ודאי, למשל לוואדי מצפון לדיר דבואן קוראים ואדי ג'איה. ואדי ג'איה. ג'איה, הג'ימל הגרונית של הערבית היא כמו עין בעברית, כן? כמו בקה אל גרבייה. אז יכול להיות שהיא גם משמרת את השם של האי. יכול להיות, אנחנו לא יודעים. האי נקרא בתנ"ך לפעמים איית, בישעיהו, בעל איית, עבר במגרון למחמס, יפקיד כאליו, ישעיהו פרק י', תראו שמסע סנחריב. אז כן, כל מיני ביטויים, יש לו שמות דומים, אנחנו בקיצור, אבל האי איפשהו באזור בית אל. למשל, פרשת שבוע, אז אברהם אבינו, כן, ויתרו הלא, בית אל מיד, מים, והאי מקדם. אז אתה צריך להיות, זה צריך להיות שני יישובים שהם די קרובים, אתה יכול להיות, אנחנו נראה בהמשך שהם כנראה מאוד קרובים, ובית אל, אתה יכול לעבור ביניהם. ומי שמכיר, הם כביש 60 עובר בית אל מים והאי מקדם. כן, כביש 60 עובר... אתה עובר ביטין נמצאת ממערב לך, העין נמצאת איפשהו ממזרח לך, כמו שאמרנו, אנחנו לא יודעים בדיוק איפה.
לא מצאו ארכיאולוגיה?
מה?
לא מצאו ארכיאולוגיה?
לא, מצאו כל מיני מקומות, אבל אף אחד לא זיהוי ודאי. מצאו כל מיני, יש אזור מאוד צפון, שמאוד הם הרבה ארכיאולוגיה באזור, אבל אין שום דבר שהוא ודאי. יודעים להגיד את האזור בגדול. יש הצעות, כל מיני הצעות יותר רחוקות, יותר קרובות. אוקיי, שרצו ניסו לחפש את זה באזור פסגות, באזור אחר בתמרג'מה. מבחינת תנ"ך, הסבירות היא לחפש את זה באזור דיר דבואן, איפשהו. איפה בדיוק, אני לא יודע להגיד. כן, זה איפשהו באזור של דיר דבואן, יש עכשיו הצעה חדשה שהם מדברים עליה. לא משנה כרגע, המיקום הכללי הוא מספיק מבחינתנו. כמו שאמרנו, יש כביש שעולה מיריחו לבית אל. זה אותו כביש שאלישע מטפס עליו. זה אותו כביש שעכשיו יהושע שולח את המרגלים עליו. וישלח יהושע אנשים מיריחו, האי אשר מבית אב, מקדם לבית אל, ממזרח לבית אל. כן, זה בדיוק המקום שאליו הוא שולח את ה... זה דרך הכביש הזה, הכביש הזה נקרא טרק אל הינדי, הוא עדיין קיים, לאורך ודי קלט, ודי מקוך, כן, יורד את כל הדרך עד ליריחו, אפשר גם היום לנסוע אליו, יש שני כבישים כאלה, אחד היום מדרום לוודי קלט, אחד מצפון לוודי מקוך, בסדר? הם הקיימים עד היום, כבישים עתיקים. אז זה הכביש שעליו מדובר. מה ההיגיון האסטרטגי שהוא חושב עליו יהושע? מה פתאום מי יריחו לטפס לעי? מה עומד לו בראש?
מקום גבוה.
מקום גבוה, אוקיי.
מה זה לעב?
נכון. למה, כן?
אולי המסע של אברהם.
מה?
זה שאברהם עשה.
זה רש"י פה אומר, נכון? רש"י אומר שאברהם אבינו מקים שם מזבח כי ידע שבניו יחטאו שם, אבל זה עדיין לא מסביר כאילו לאו כזה אולי. יכול ללכת לשכם, המקום הראשון שאברהם אבינו מקים
את הארץ.
מה? מכתחילה אולי צריך להיכנס לשם, נכון? זה שאלה, אבל זה כבר עדיף תרצה, נחל תרצה אולי.
אני סתם קשור לאחר.
לא, עזוב עכשיו איזה, אסטרטגית, אני מנסה לחשוב בראש של צבא.
אולי זה עם חלש.
בראש של צבא, למה לעלות למעלה עכשיו? מה האסטרטגיה?
לראות את תוואי השטח.
תוואי השטח, לדעתי הכי פשוט.
ורצף שניצחון.
אני חושב שיהושע רוצה לפצל את הארץ. הוא רוצה לתקוע טריז בין הצפון והדרום. אני חושב שהוא מצליח, כן?
לא קרה
לזה. נכון, הוא מצליח. אבל האי יושבת על הדרך הראשית, כמו שתיארתי מקודם, עם מסע סנחריב וישעיהו יוד. יכולים לפתוח שם, תראו. הוא מתאר שם את הדרך שצבא סנחריב עובר והאי יושבת על הדרך הראשית, כביש 60 של היום, כן, איפה שאני נוסע, בדיוק כמו שסיברנו עכשיו, הדרך הראשית, והיא בעצם, אם אתה תופס את הכביש הראשי, אתה, זה לא מאפשר מעבר של תגבורות מהצפון לדרום ולדרום לצפון. כבר חילקת את הארץ לשניים, כן, זה, נמדת תנחשו מה יהיה הצעד הבא של יהושע? אז מה יהיה הכיבוש הבא שלו? אחרי האי, מה המקום הבא? מה?
בטל.
נכון, אנחנו נלך בכיוון הזה, אני חושב, כלומר, הוא צריך לסיים את הטריז שהוא פוקע, וזה מראש, אנחנו יכולים להבין מה חשבו יש לגבעון, נכון? יודעים איפה יש לגבעון של היום?
בגבעת זאב, ליד?
בקירוב, כן, בקירוב, נכון. אל ג'יב, כן. אז זה נכון, אז אנחנו יכולים אפילו להבין מה הם חשבו, זה לא מקרי שפתאום גבעונים, זה הם הבאים אותו.
אה, לא בטל? נכון,
בית אל אנחנו נראה שיש עוד כבר סגר את זה. תכף נראה את זה בעשר, אבל נראה בפרק הבא. אבל כנראה, אנשי גבעון מבינים את ההיגיון האסטרטגי של יהושע, בסדר? ולא רק הם מבינים, אין ספק שגם מלכי הדרום מבינים. כולם מבינים מה הולך לקרות, כאילו מה יהושע עושה, וכולם מגיבים בהתאם. בסדר? אנחנו נראה את זה.
הוא לא כל כך הכיר את הארץ.
יהושע מה?
הכיר את הארץ.
שתי תשובות בדבר. דבר ראשון, שלח לרגלים. דבר שני, הוא בעצמו היה רגל. ודבר שלישי, בני יוסף מקובלנו שהסתובבו בארץ גם בתקופה שעם ישראל היה משועבד במצרים.
אז איך הגבעונים אומרים לו שהם באו מרחוק?
מה?
אז איך הגבעונים אומרו לו שהם באו מרחוק?
אנחנו נשאל את השאלה הזאת ונראה האם יהושע קונה את זה.
מתי בני יוסף היו?
אני משאיר את זה כרגע. בסדר?
מתי בני יוסף היו בארץ?
לא משנה כרגע, זה כל סיפור על בני אפרים, יציאת מצרים המוקדמת.
הם נהרגו.
כן, אבל עצם זה שהם נהגו להסתובב, הם קרואים בשמות, על שמות מקומות וכן הלאה. לא עכשיו. הלאה. אז זה היה ההיגיון הכללי. וישובו אל יהושע חוזרים המרגלים ויאמרו אליו, אל יהיה על כל העם, כ-2,000 איש או כ-3,000 איש יעלו ויקו את העם, אל תיגע שם את כל העם כי מעט המה. שתי שני...
איך יהושע לא מתייחס למה שקרה בחרם?
לא יודע.
הוא לא יודע את זה. זה גילו לנו ככה בסוד, אבל אנחנו, יהושע לא יודע את זה. כרגע זה סוד. כן, אנחנו יודעים את זה. בכל אופן לענייננו. אבל אני חושב שאולי יהיה תשובה לדבר המשך, כאילו, אולי הוא, כאילו, נראה איך, כן, שהשפעה כן הייתה, לא, לא משנה כרגע. שני דברים קשים פה בדברי המרגלים, שצריך לשים לב אליהם. א', הביט, מה זה כ-2,000 או כ-3,000 איש? אם אתה אומר, שמע, תעלה 150, 151 אלף איש, אז זה 1,000 לכאן, 1,000 לכאן, זה לא משנה. אבל אם אתה אומר 2,000 או 3,000, זה הפרש של 50%. זה, מה זה 2,000 או 3,000? כן, 2,000, 2,100, זה הערכה סבירה. לתת הערכה 2,000 או 3,000.
מדובר
באלפים. שמע, 2,000, 3,000 שקל, כאילו, נכון? יש הבדל. זה, זה.
אתה יכול להתחסים למלחמות שלה, זה 2,000 שקל.
כן, זה כזה.
אני מזכיר לך שמדובר על צבא של 600,000, נכון?
נו, אז 3,000 זה...
יש הרבה, יש צבא, לא חסר אנשים.
600,000, אז...
תאורים 2,000, אז זה... אני רק אומר טווח המספרים. שנית, היי, הייתה עיר קטנה. כמה אנשים היו בהי?
קצת.
מה? אתה נחומר, אני אזכיר לכם בפרק הבא. ראי כל הנופים ביום ההוא מאיש ועד אישה, 12 אלף, כל אנשי ההי. מאיש ועד אישה, כולל נשים. 12 אלף, בוא נעד בלי עטף, נניח, כן? 6,000 גברים. נניח. 6,000, א' אפשר לדמיין מזה את יריחו, כן? אם האי הייתה עיר קטנה, היו 12,000, יריחו הייתה עיר גדולה, כאן עיר כמה, קצת יותר. בכל אופן, כל אנשי האי 12,000, אז איפה ההיגיון של המרגלים?
מה,
שאתה בא עם 2,000, 3,000, עם 2,000 איש לנצח עיר של 12,000, כמו של 6,000 גברים?
הם בטוחים בדבר השם.
הם בטוחים בדבר השם, אתה אומר.
לא, יש פה את
זה. זה
כל השם,
כאילו.
מה, הם בטוחים בדבר השם? אם הם מנסים כאילו היגיון צבאי, משהו פה לא מובן.
כי הם לא מחפשים היגיון צבאי.
אבל זה כל הקטע הזה של, אתה אומר, זה כמו שקם זה לך, שתי שקל, שלא, זאת, כאילו זה הרד שזה קצת, יש לך 60,000. סתם, שלח את זה, כמה חיילים.
תכף אתם רוצים להגיד לא משנה כמה תשלח.
הדבר האחרון שקצת קשה לי בדבריהם, זה המשפט הזה, אל תיגע שם את כל העם. שזה כבר לא משפט של ניתוח צבאי. אלא הוא קצת, הוא משפט של עצות ופרשנות.
כי הם לא מחפשים...
אל תעמיס את כל השאר.
זה בדיוק על זה אני מדבר.
שלח איזה 2-3.
בדיוק על זה אני מדבר. נכון, לא
עושה.
הם מתוחים בדרך. כן.
ייעוץ
במקום... טוב, ויעלו מן העם שם כ-3,000 איש. זה מעניין. סתם אני אומר בסוגריים, לא כתוב שיהושע שולח. כתוב ויעלו מן העם. ויעלו מן העם שם כשלושת אלפים סתם, יהושע כן מעורב בזה, אבל...
חז"ל אומרים מי האנשים האלה, ומרגלים כאילו ש...
לא, לא, לא. אין לנו... איננו יודעים. ויעלו מן העם שם כ-3,000 איש, וינוסו לפני אנשי האי. ויקום מהם אנשי האי כ-36 איש, וירדפו לפני אנשי הרד השברים, ויקום המורד, וימס לבב העם ויהי למים. כמה הערות?
זה כ-36.
כמה הערות, אז רגע, נכון. כמה הערות. דבר ראשון, כ-36 איש, זה סותר את עצמו מיני ובי. או כי, או 36. אגב, כ-40 זה הולך טוב, אבל כ-36 איש זה לא הולך, זה לא נשמע טוב.
כמו כתוב ב-7 ו-3 דקות,
כן, בדיוק, כ-36. 36 נקודה כמה זה, כמה סבירות אחרי נקודה, וזה לא הקשיב. אז מה בדיוק היה? אז גם מי ששואל את השאלה הזאת זה חז"ל, בגמרא. ותשובתם היא שזה לא כף השיעור כזה, אלא כף הדמיון.
איש אחד.
איש אחד שהוא שווה 36 איש, שהוא, מי זה?
יאיר בן
מנשה, שהוא שקול כרובה של סנהדרין. טוב, אז זה מעניין מאוד. אז כן, אני רק מדמיין לעצמי, כאילו בן אדם אחד נפל בקרב.
זה לא אותם בן אדם.
כן, בסדר, אחד, אבל נפל אחד. והתנ"ך קדם כ-36 איש, ואנחנו היינו אמורים לנחש. שכן. אז ברור שלא, אני אגיד לכם את האמת, כנראה, איני יודע אם הוא נפל, יכול להיות שהוא גם נפל, אבל הפשט הוא שנפלו 36 איש, נכון, הכף פה ניתנת כמובן להידרש, להידרש פה כמובן, וחז"ל דורשים, ורוצים להגיד שזה מספר לא מקרי, הראיה שכתבו כ, ולא כתבו כ-40, אז כנראה שהמספר הוא לא מקרי, אז מה המספר אומר, ולמה בחרו דווקא את יאיר בן מנשה, מה חז"ל רוצים להגיד בזה, אז אני משאיר כרגע, שנזכור את הדבר ברקע.
אבל עדיין
נגיד 36
אנשים ביחס
למקומות
של פעם, זה לא הרבה אנשים.
זהו, שאלת השאלות, מצוין, את השאלה הזאת שואל אברבנאל, רציתי לחכות איתה כדי שנשמע מה עושה יהושע מה-36 איש, אני אשאל אותה עוד רגע, זה באמת אתה אומר כאילו מה, 30 כזו וכזו תאכל החרב, זה לא אני אמרתי, מי אומר כזו וכזו תאכל החרב?
אבל זה לא משנה.
דוד אומר, על אוריה, זוכרים עם יואב, כזו וכזו תאכל החרב, מלחמות יש שם. גלה לכם סוד, בקטן ככה, במלחמת יריחו נהרגו יותר מ-36 איש. נהרגו יותר. אבל יש סוד בתנ"ך. לא כתוב את זה. לא כתוב, לכן אמרתי זה סוד. זה סוד השם יראה, אני רק אומר לכם לסוד. בתנ"ך יש בו כלל, שמה?
כשאתה
מנצח לא מתים לך אנשים.
או שבאמת לא מתו.
כמה אנשים מתו במלחמת ששת הימים? כמה אנשים? מה? למה אתה לא יודע? למה אתה לא יודע? כמה אנשים מתו במלחמת יום כיפור? אתם מבינים? אף אחד לא זוכר כמה אנשים מתו במבצע קדש. אף אחד. אין, אתה רואה, הנה, גם אפילו אותה את זה לא זוכר. ביום העצמאות, תניח, עוד זוכרים. במבצע קדש אין. מה, זה היה בלי הרוגים? היו כמעט 200 הרוגים. אתם לא זוכרים. זה בדיוק מה שהתנ"ך, בתנ"ך זה כלל, כשאתה מנצח אין הרוגים, כשאתה מפסיד יש הרוגים. זה לא שאין הרוגים, יש הרוגים, אבל לא סופרים כי ניצחת.
יכול להיות שגם באמת הוא מלחמת יריחו.
יהיה מלחמת יום כיפור, שהניצחון לא היה כל כך פשוט, כולנו זוכרים את ההרוגים.
מה זה משנה?
כי לא, כי הם בטוחים, הקדוש ברוך הוא אמר להם, מנצחים את הארץ,
אף אחד לא ימות.
פתאום זה שוק שבן אדם...
אף אחד לא ימות, זה מה שהם חשבו. הולכים עכשיו לפוש את הארץ, וזה
יהיה... למה לא? למה?
נקי.
נכון?
אני לא מאמין בזה.
כמו בקריאת...
לא שאני קטן אמונה.
נכון,
לא. אני חושב כמו הדאי, שאומר, כן, כמה... זה שנשתנה, שהקדוש ברוך הוא צריך לשנות עבורו את הטבע. לא.
כשניצחנו, הוא מת למען הקרב. כשהפסדנו, הוא מת לשם.
שלום. קורבן שלום. חבר'ה, בקיצור, זו שאלה מאוד טובה. תכף שנראה מה יהושע, איך יהושע לוקח את ה-36 איש האלה, אנחנו באמת הזה. בסדר, נו, אז טעינו. 36 איש נפלו. נתקן, נשלח לא 2,000-3,000, נשלח 20,000 ונגמור את העסק. כן, זה באמת, בואו נראה, תראו מה יהושע עושה. אני רק אעיר לפני כן עוד כמה הערות. עד השברים אנחנו לא יודעים מה זה. לא יודעים מה זה וירדפו לפני השאר עד השברים. יכול להיות שזה שם של מקום, יכול להיות שאזור, איננו יודעים. באזור בנימין היו הרבה מקומות שנקראו בהי הידיעה, הרמה, הגבעה, בסדר, הפרה וכן הלאה, אז זה יכול להיות שגם האי, אז גם יכול להיות שזה השברים, כן, יכול להיות, זה מתאים לאזור, אבל אין זיהוי, מי שרוצה לעשות את זה, תחפש, אנחנו יודעים את האזור בערך, מהאי לכיוון יריחו, אל תרק אלינדי, איפשהו באמצע, מקום שנקרא השברים.
למה לומר שבמלחמה יריחו נתנו לנו אנשים?
הרי
לא
הניצחון על יריחו
היה
ניצחון ניסי. אני נוטה לא להאמין לזה. הניצחון על יריחו לא היה כולו ניסי.
נפלו חומות
יריחו. נפלו חומות יריחו, אבל אחר כך היה איש נגדו. אנשים נלחמים בסופו של דבר.
זה עכשיו אחד על אחד.
בלשון הצבא היו אומרים את זה, כשחוטבים עצים, עפים שבבים. יש הרוגים. גם כשאתה מנצח, אין מה לעשות. נופלים אנשים. מחיר, יש מחיר לכל מלחמה. אבל, כן, אני פשוט דיבר לי בטבע, אבל תכף נראה, תראו את יהושע, זה באמת יהיה. ויקום במורד וימס לבב העם ויהי למים, שזה ודאי כנגד מה שאומרת רחב, וימס לבבנו, ולא קמה עוד רוח ואיש מפניכם, והנה, וימס לבב העם ואי למים, וגם זה צריך, כמו ששאלת מקודם, הסבר, וימס לבב העם ואי למים, 36 הרוגים.
לא, אז פסיכולוגית, ציפו לזה ש-2,000, 3,000, וגם
ארוך. כן. אבל וימס לבב העם, תראו את מה שיהושע אומר, ויקרא יהושע שמלותיו, ויפול על פניו ארצה לפני אהרן אדוני עד הערב, הוא וזקני ישראל ויעלו עפר על ראשם, ויאמר יהושע, אהה אדוני אלוהים, למה העברת האוויר את העם הזה, את הירדן, לתת אותנו ביד האמורי להעבידנו, ולו הועלנו ונשב בעבר הירדן, מי אדוני, מה אומר אחרי אשר הפך ישראל עורף לפני אויביו? וישמעו הכנענים וכל תושבי הארץ, ונסבו עלינו והפריטו את שמנו מן הארץ, ומה תעשה לשמך הגדול? חבר'ה, 36 איש מתו, אבל ניסינו רק עם 3,000. מה הסיפור? אומר הברבנל, מה עבורת הגדול? אז נעלה עם 50,000 איש ונגמור את זה. מה הוא עושה? למה העברת אותנו את הירדן?
לפי איך שאנחנו הסברנו זה כן מתאים.
קצת יוצא מהפרופורציה.
לפי איך שאנחנו הסברנו זה כן מתאים. שהם היו בטוחים לקדוש ברוך הוא שאף אחד באמת לא ימות, וברגע שמישהו מת, אז זה כאילו מראה משהו שלא מאוד חמור.
אוקיי, עצם זה שמישהו מת, אתה אומר זה כאילו...
זה כאילו מראה...
אז למה עברת את הרבה? היינו בטוחים שאף אחד לא ימות. כן, הם בטוחים שעכשיו באים למלחמה על ארץ ישראל, והכל...
זה מה שמובטח ליהושע, אבל זה מה שמובטח ליהושע.
איפה הבטח? מובטח שאף
אחד לא ימות? שאף אחד לא... אין.
שאף אחד לא ימות שלך, זה...
כל הם מנצחים אותם.
שמנצחים? כן, כן.
עם ישראל, שאתה רואה את כל הניסים, שהוא לא חסין, שיש לו גם
נקודות טובה,
שגם הוא...
מעולה, מעולה. אני רוצה גם ללכת עם מה שאתה אומר עוד רגע, אני עוד רגע נחזור למה שאמרת. הפסוק הזה מזכיר לכם משהו?
כן.
והכנענים וכל יושבי הארץ, וישמעו...
כל פעם שעם ישראל עושה ככה, כאילו אומר, תשים אותנו
במיטי, למה שלא ישבת אותנו במיטי? לא, אז משה רבנו אומר הרבה פעמים על חילול השם שיש בידיו.
כן,
ואמרו יושב הארץ, נכון, אבל הפסוק הזה. וישמעו הכנענים וכל יושבי הארץ, ונסבו עלינו והכריתו את שמנו מן הארץ. מי טוען שזה... מי כבר היה את הטענה הזאת? שאי...
מרגלים.
אני אקרא לכם את הטענה הזאת כמו שאני זוכר אותה. רגע. מישהו שאומר אותה?
נתן
מהרון.
כמה זה שלחתן? ויאמר יעקב ושמעון ולוי, אחרתם אותי להבישני ויושב הארץ. בקנעני ובפריזי, ואני מתם מספר, ונאספו עליי ויקוני ונשמנתי אני וביתי. חשש שפתאום כולם יתאחדו נגדך וישמידו אותך, הקנעני במיוחד. אגב, כנראה שזה מה שהניע את יהושע לבוא לחצות את הארץ, אז זה שלא כולם יוכלו להתאחד נגדו, כן? ברור לו שאם הוא הולך עכשיו חלק, אז הוא מנצח. אבל עכשיו כולם יתאחדו, אז הוא בבעיה, כן? זה מה שעומד פה ברקע. טוב, אז רק אני אומר ככה, זה נשמע נמצא ברקע, עוד מעט נחזור גם לסיפור שם.
בן גוריון בכל זאת
כמדומה. ש?
בן גוריון בכל זאת כמדומה.
נכון, אף על פי כן. כן, הוא היה, אבל באמת היה לו גדלות של הרגע. טוב, באמת. אני באמת חושב ש... ויאמר אדוני ליהושע, קום לך. למה זה אתה נופל על פניך? חז"ל אומרים קום לך, שהשם מאשים גם את יהושע. לך. הפשט שזה זירוז, אבל שגם יהושע השם זה. חטא ישראל, גם הקדוש ברוך הוא חושב שזה נורא בעיה, וגם עברו את בריתי אשר ציוויתי אותם, וגם לקחו מן החרם, גם גנבו וגם כיחשו וגם שמו בכליהם, גם וגם וגם, והכי מלא גנבו אני מבין, וגנבו וכיחשו ושמו בכליהם, נניח, אנחנו מבינים, אנחנו יודעים זה אכן לקח באמת מן החרם וכו'. חטא ישראל? עברו את בריתי? איזה ברית הם עברו? איזה ברית? מה, יהושע הוא זה שזה, איזה ברית עם ישראל עבר?
למה הוא לא אמר
לו
את זה
לפני שעשו
המלחמה?
מה?
הוא לא אמר לו את זה לפני שעשו
המלחמה. נכון. ולא יוכלו בני ישראל! ולא יוכלו בני ישראל לקום לפני אויביהם, אורי.
זה לא בריתי, זה כאילו יהושע השביע את העם על זה.
נו, בדיוק, זה מה שאני שואל. זה בדיוק שאלתי, מה זה בריתי? איזה ברית? בריתי זה בדיוק השאלה, זה מילא אני מבין, גנבו כחשון, נניח. אבל בריתי? איזה בריתי? ולא יוכלו בני ישראל לקום לפני אויביהם עורף, יפנו לפני אויביהם, סליחה, לפני אויביהם, עורף יפנו לפני אויביהם, כי היו לחרם, לא אוסיף להיות עמכם אם לא תשמידו החרם מקרבכם. קום, קדש את העם, ואמרת, התקדשו למחר. כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל, חרם בקרבך ישראל, לא תוכל לקום לפני אויביכם עד אסירכם החרם מקרבכם, ונקרבתם בבוקר לשבטיכם, והיה השבט אשר יקדנו אדוני, יקרב למשפחות, והמשפחה אשר יקדנו אדוני תקרב לבתים, והבית אשר יקדנו אדוני יקרב לדברים. חז"ל שואלים, ופה השאלה מתבקשת, הרי כולנו מקרים, הורים ותומים, וזה האורות המנצנצים, כמו פיצוחים כזה, נכון? אתה מנחש מה הסדר של האותיות? לנו, מה כל המשחק הזה עם השבט והמשפחה, תכתוב אחן, כמה אפשר, כמה שינוי, כמה אותיות, צירופי אותיות אפשר לעשות מהשלוש אותיות האלה.
כולם היו
שותפים. מה?
כולם
היו שותפים. מעולה, כלומר, זה אתה כבר עובד כיוון שבאמת אין ספק, אין ספק בזה שברגע, שכשעושים את זה ככה, זה מראה, כשעושים גורל, כמו שזה בעצם כל אחד בפוטנציה. זה באמת כל אחד יכול להיות. והמשפחה אולי יותר אשמה מהשבט, והשבט, כן, והבית הוא עוד יותר אשם וכו'. יש פה כנראה כמובן איזשהו להראות שכולם שותפים או אשמים באיזושהי מידה. זה הדגש. חז"ל אומרים את זה בלשונם, שכשהקדוש ברוך הוא בא ליהושע, אז אמר לו יהושע, טוב, נו תגיד מי. נו אז תגיד, תגיד מי לקח. אמר לו השם יהושע וחידי לתור אני לך, מה אני שטינקר שם? מה אני אשין לך? לא.
תחפש.
אבל איך תחפש? בגורל, אז מי מגלה לו בעצם? הקדוש ברוך הוא כן מגלה לו. אז ברור שיש פה איזשהו עניין, שמה השם רוצה להגיד לו, שמה? זה לא אחד. זה לא אחד. יש פה משהו יותר גדול, נכון?
אבל מה? כאילו...
עוד רגע, שנייה. לא אמרנו. רק מבינים שיש פה משהו יותר גדול. והנלכד בחרב יישרף באש אותו ואת כל אשר לו כי עבר את ברית אדומה וכי עשה נבלה בישראל. חז"ל למדו מהנבלה בישראל, כל מיני דברים. וישכם יהושע בבוקר ויקרב את ישראל לשבטה וילחם את שבט יהודה. ויקרב את משפחת יהודה וילחם משפחת זרחי. ויקרב את משפחת הזרחי לגברים וילחם את זבדי. ויקרב את ביתו לגברים וילחם אחן בן כרמי בן זבדי בן זרח למטה יהודה. גם פה יש לעניין למה דווקא זרח. ויאמר יהושע אל אחן, בני, שים לך עבוד לאדוני אלוהי ישראל ותן לו תודה, מלשון להודות, כן, שבט יהודה, מזכיר, ויגן עלי, מה עשית, אל תכחד ממני. ויען אחן את יהושע ואומר, אמנה אנוכי חטאתי אדוני אלוהי ישראל, וחזות וחזות עשיתי. חז"ל אומרים חזות וחזות,
לא רק ב...
לא רק כאן, אלא זה היה שיטה, אין לה? שיטה. יש פה מקום לעין גם מזה, אני לא יודע אם מספיק אבל. וירא בשל על הדרת שנער אחת טובה. ו-200 שקלים כסף, ולשון זהב 1.50 שקלים משקלו. אדרת שינער, 200 שקלים כסף, לשון זהב. ויחמדם ויקחם, והנם תמונים בארץ, בתוך האוהלי, האהולי, והכסף תחתיה. אולי נגיד על זה אחר כך משהו על האהולי הזה. וישלח יהושע המלאכים, וירוצו האוהל, והנה תמונה והאהולו, והכסף תחתיה, ויקחו מתוך האוהל, ויביאו אל יהושע ואל כל בני ישראל, ויציקום לפני אדוני. ויציקום כמה שהציגו אותם, לא הציגו אותם, כן? הציגו אותם לפני השם. ויקח יהושע את אחן בן זרח ואת הכסף ואת האדרת, את לשון זהב, את בניו, את בנותיו, את שורו, את חמורו, את צונו, את אהלו ואת כל אשר לו, וכל ישראל עמו ויעלו אותם עמק אחור. אנחנו לא יודעים איפה זה עמק אחור. יש כל מיני זיהויים.
לא
יהיה לפתח תקווה. מה? לא, 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 תקווה. יש שם מזהים את זה.
כתוב שעמק אחור
יהיה... נכון. יש שם מזהים את עמק אחור בבקעת הורקניה. מי שהיה פעם בבקעת הורקניה, הצבא לא יצא לך נהיה שם? יש שם את אל פורן. קום שם. נכון, קיצור, מקום נורא באמת, אין שם יותר מתאים למקום, נורא, שממה, רמת המדבר של מדבר יהודה, באמת נורא באמת. ויאמר יהושע, מה חרתנו, יעקורך אדוני ביום הזה, הרבה אחור יש פה, לעמק קוראים עמק אחור, כנראה שם האירוע, והוא אומר לו מה חרתנו, יעקורך השם ביום הזה, קוראים לו אחן, בדברי הימים קוראים לו אחר, ממש קוראים לו ככה, ויגמו אותו כל ישראל אבן, וישרפו אותם באש, ויסקלו אותם באבנים, והקימו עליו גל אבנים גדול עד היום הזה. וישב אדוני מחרון אפו, על כן קרא שם המקום ההוא עמק אחור, עד היום.
למה בנים אמרו
לזה במשפחה שלו?
אני רוצה, מה?
אמרו
לזה
במשפחה שלו.
לא,
ואת משהו לקח.
לא,
לא, כולם. רש"י והחז"ל כבר אומרים, הראוי לשרפה לשרפה, הראוי לסקילה לסקילה, שלא את כולם אמרו, לא את כולם סקלו כמובן. כן. יכול להיות שיש פה עוד איזה רמיזה שהיא נמצאת פה ברקע. אני לא יודע. צריך להעל, זה ברור שזה לא רק מה שכתוב, מה שהשם אמר.
מה
היא פחדה
על חדה שהיא גם צריכה להסתכל?
לא בטוח שהיא נסתכלה, השאלה היא לא ברור. האם לקחו אותם רק לירא אותם, וגמרא נחלקו. האם לקחו אותם רק לירא אותם, או שגם אותם סתכלו?
או שוב אותם.
לא, כן, השאלה היא, אותם זה יכול להיות את שורו ואת חמורו, שונו ואו לא. חז"ל נחלקים בזה, זה עדיין שאלה טובה. אני אולי כן יצא לנו להגיד מה העניין. בכל אופן, אני רוצה להציב פה עוד שאלה אחת ברקע. וזה שאלה בסיסית. אם באמת החטא היה חטא של החטא שבגללו עם ישראל מפסיד. לדעתכם, עם כמה אנשים יהושע אמור לצאת אחרי שהוא הרג את החטא, להילחם בעל?
שלושה.
מה?
שלושת
אלפים. שלושת אלפים. למה שלושת אלפים?
כי זה מה שהפסיד.
כי מה? ואז מה יוכח?
כי בלי זה...
זה
לא בגלל כוח הצבאי.
ואז יוכח שלא הרוד ממית, אלא החטא ממית, נכון? זוכרים את זה בבן הדד שנה שעברה? אני אקרא לכם, ועבדי מלך הרב.
זה הטעות הזאת של האסטרטגיה.
ועבדי מלך הרב אמרו אליו, אלוהי הרים אלוהיהם, על כן חזקו ממנו. אולם נלחם איתם במישור, אם לא נחזק מהם. ואת הדבר הזה יעשה. הסר המלכים מי שימכרו ושים פחות תחתיהם, ואתה תמנה לך חי כחי לשני נופל מאותך, וסוס כסוס, ורחב כרחב, ונלחמה אותם במישור אם לא לחזק מהם. רק כל הטעות הייתה שנלחמנו איתם בערים. אם היינו נלחמים איתם במישור, היינו קוראים להם את הצורה. אתה לא צריך יותר צבא. קח את אותו צבא, אותו כמות, ואני מקרא להם את הצורה, נכון? זה מה שהם אומרים. אם באמת כל החטא הוא החטא של החן, אז מה הבעיה? תעלה עוד פעם 3,000 איש ונראה, וזה יוכיח. נכון? עכשיו יהושע בפעם באה עולה, אנחנו נראה, עם כל עם המלחמה ולעולם לא נדע, לעולם לא נדע, וזה היה
אחרי
לא נדע, איך יוכח שחטא החטא זה שגרם?
איפה במעמד?
בסדר, ואז יהושע מה? עולה עם כל העם. נכון. אז אולי הוא נצליח לגשו עליי עם כל העם. מי אמר שהחטא של החטא זה שגרם להפסד?
ראו מה קורה עם הורים בעצם.
מה?
למד שחטא חכם.
מה ראו? נכון, כדי להוכיח שלא הרוד ממית אלא החטא ממית, כן, שהחטא של החטא הוא
דבר.
היה ככה, אם היית עושה עכשיו את אותו דבר, מה הוא אמר? ליהושע.
נו, ומאמין ביהושע.
אבל לכל עם... זה השאלה. אני חושב שאין ברירה להגיד, אלא שמה, מה שנאמר פה קודם, שכנראה יש קשר ישיר בין חטא החטא למה? לעלייה, לחטא המרגלים השני פה. וזה שהמרגלים אומרים לעלות רק עם 2,000-3,000 איש. לא חטא, אלא זלזול. כן, כמו שאמרת מקודם, 2-3 אנשים, כן, 2,000-3,000, מה זה שנה מספר, כן, 2,000-3,000, תעלו. ההפרש הזה, 2,000-3,000 זה הרבה, לא, 2,000-3,000. אל תיאגע שם, כן? זה הזלזול הזה של המרגלים, אז אני אספר לכם, כי אתם לא הייתם פה, אני אספר לכם את הסיפור הזה. הוא קרה לפני 30 שנה, 40 שנה פה בארץ. קצת יותר, 45 שנה. אחרי מלחמת ששת הימים, כבשנו את תוך 6 ימים, את סיני, את אזור יהודה ושומרון, את הגולן, אפילו מעבר לגולן, כבש תותחים מדמשק, והאווירה בארץ הייתה אופוריה מטורפת, אנשים הלכו עם האף שם למעלה, באמת, ברמות אחרות, בעזה היה ממשל צבאי, היו הולכים שני חיילים לבד בקסבה של שכם, ככה עם הנשק בתלי כתף, עושים סיור, הלוך חזור, מגיעים לסוף הקסבה, נכנסים שם על הבית קפה, שמים משעינים את הנשק בפינה, יושבים לשתות קפה, היה סיורים כזה פטרול בחאן יונס, היו הולכים, היה פסול, היו נותנים איזה 5 שעות לפטרול, עכשיו מה אתה תלך עכשיו סתם לעשות סיבוב בחולות ליד חאן יונס, נכנסים לאיזה סוכת גפנים, אומרים לרבי שם, תאיר אותנו ב3, שמים את הנשק ואת האפות בצד, ככה נשען ככה על הסוכה, הולכים לישון, 3 חבר'ה, הולכים לישון שם בסוכה, ב3 היה מאיר, עם קוסטי. הוא היה מהיר. ככה זה היה. בג'י פתוח, אתם יודעים מה זה חמישייה? אין כבר ג'יפים כאלה בצד. זה ג'יפים כאלה פתוחים שיושבים 2 מקדימה, 1 מאחורה. כמו של וייטנאם כזה. כאלה היו מסתובבים ברחובות עזה. לא נגמשים, לא סג'אייה, לא כלום. ככה היו מסתובבים. והערבים פשוט פחדו. מכל כמובן, החייל הישראלי זה היה חבל על הזמן. חבל על הזמן. רק ככה אפשר להבין פה את הפסוק הפותח בפרק. זה בדיוק, בדיוק לכן צריך להוסיף פה את הפסוק. ויהי אדוני את יהושע ויהי שומרו בכל הארץ. רק אחרי שמבינים את זה, אפשר להבין מה אומר יהושע ויקרא יהושע סמלותיו. השם, למה העברת עבר את העם הזה? כשהייתה הרגשה הזאת, כן? ואז החייל היהודי היה בלתי מנוצח הישראלי וכולם קראו ברך, כן? התוצאה הייתה שהמודיעין הייתה הפשלה המודיעינית של יום כיפור. כל הסימנים היו שעומדים לפרוץ מלחמה. כל הסימנים. הארמיה השנייה והשלישית התרכזו בסיני. קידמו את התותחים. כן? שחררו את היועצים הסובייטים שיסעו חזרה לרוסיה. כל הבריטים סוריה, המרגלים, המרגלים המצרים, כבר נתנו את ההתראה, והמודיעין הישראלי שקוע בקונספציה, שהם לא תהיה מלחמה, שהם לא יעיזו. הביטחון העצמי הזה, שאני ואפסי עוד ניצחנו ועכשיו אנחנו, זה הביטחון הזה שמאפשר אפשר לאנשים לישון בלי נעליים בכיתת כוננות, שבנינו את קו בר לב. שמעתם על קו בר לב? קו בר לב היה אמור לעצור את המצרים בתעלת סואץ. כמה חיילים היו בכל קו בר לב?
160.
כמה? 160 ומשהו. מה? לא, קצת יותר. כמה מאות?
לא עבד בסוף.
כמה? לא עבד. כמה מאות חיילים מול הארמיה השנייה והשלישית שבה יש יותר מ-60 אלף חיילים? אז באמת זה לא עבד. נכון? מסתבר שזה לא עובד. ביחסי כוחות של 60 אלף מול 600 זה לא עובד.
לא, הקו לא עבד.
הקו לא עבד, כן. בדיוק ככה. והכל כתוצאה מהרגשה שחייל ישראלי אחד מספיק לעצור 30 אלף חיילים מצרים. ככה זה עבד בששת הימים. נכון? הם השאירו את הנעליים וברחו. וזה בדיוק מה שקורה פה אחרי מלחמת יריחו. עם ישראל כבר בהרגשה של אנחנו כבשנו, אנחנו עשינו, אנחנו זה. וממילא, אם אני עשיתי את זה, אז מותר לי לקחת. הרי זה בדיוק מה שאמרנו. אחד ההסברים שנתנו בפעם הקודמת, כן? אחד ההסברים שנתנו בפעם הקודמת,
למה קישרו את זה לאחן?
שנייה, רגע, לאט לאט. אחן, מצוין. זה בדיוק הנקודה. אחן הוא רק השפיץ שעשה. רק השפיץ שעשה. זה בדיוק כמו שאתם רצחתם את רבין. כולכם.
תימנים,
דבר עליי. לא נכון, אני מדבר עליו.
זה הקשה שלמה
שאת מגזיע במישהו אחד. אני מדבר, שאם יש הפגנה שלמה, שכולם צועקים רבין בוגד, בסדר? ויש 10 שחושבים שבאמת רבין בוגד, ואחד שבאמת הולך אז לעשות את מה שצריך לעשות, אם הוא בוגד. כולם יודעים מה צריך לעשות לבוגדים, נכון? אז זה בדיוק מה שקורה פה. אז אם כולם מרגישים שאנחנו ניצחנו, אני ואפסי עוד, בסדר? אז יש 30 אלף שבאמת חושבים, טוב, אנחנו ניצחנו, כוחי ועוצם ידי. והשלב הבא הוא שיש מתוך ה-30 אלף האלה, 20 אלף שרוצים, אז אם אני ניצחתי, אז מגיע לי גם ומותר לי, והשלל הוא גם שלי. 20 אלף חושבים ככה, 2,000 שממש שולחים את היד ולא לוקחים, 10 שלוקחים את היד לקחו ובסוף החזירו, ואחד שלקח.
זה ושם בו... זה משהו של כל המשפחה של זרח.
נכון? אתה צודק, אני לא רציתי להיכנס לזה, זה נכון שזה קשור לזרח ולשליחת היד של זרח. אבל זה נכון, ככה משהו בחז"ל, אני לא רציתי כי אחרת לא נגמור. זה נכון.
פרק הקודם אומר שהשם נתן...
שיטה, ולכן חז"ל אומרים כזאת וכזאת, זה תמיד, זו הייתה שיטה. תפיסת עולם, נכון. תפיסת עולם לגבי מלוכן. אבל זה לא רציתי להיכנס לזה.
אבל פרק
הקודם
מופיע שהשם אומר להם שהשם נתן לכם את
העיר. נו, בדיוק ככה. זה בדיוק הנקודה.
השם נתן.
אז אני אולי, אם אני אספיק, אני אולי אגיד גם על זה. השם נתן את העיר, אבל כנראה שהייתה איזושהי אווירה ש... גם אנחנו עשינו.
מה הבעיה?
זה לא פסול, נכון?
אתה מעלה בקדוש ברוך הוא, אתה עוד 2-3, אתה יכול ללכת...
אין בעיה בזה.
שמה?
אתה יכול ללכת 2-3 באמונה שלמה.
לא,
זה שאתה הולך קצת, זה לא אומר שאתה...
ברגע שזה עם ישראל אומר אני ואפסי עוד, והרגשת הביטחון הזאת מובילה לכשל המודיעיני, נכון? של המרגלים שמזלזלים, וזה מוביל לכשל המלחמתי. אני חושב שאגב היה עוד כשל מודיעיני, נדבר עליו הפעם הבאה, אין שני כשלים מודיעיניים, אבל ודאי אחד הכשלים המודיעיניים היה הזלזול. הזלזול העצום שאחד. אז זה, אבל רק הרמה הראשונה באמת, וזה, ואגב הטיפול הכי פשוט הוא למי שמזלזל, וזה אני מדבר עכשיו ברמה הטבעית, עוד לא מדבר ברמה הרוחנית, מה שחזל לך, ברמה הטבעית. הטיפול לבן אדם, אתם יודעים, כשהבן שלי, לימדתי אותו, לימדתי 5 ילדים לרכוב באופניים, כן, כל החמישה הגדולים שלי. מה קורה כשהילד, אתה רוכב, לומד אותו לנסוע באופניים והוא נופל?
קור.
מה?
קור, דרכה
שלך. נכון, ישר אומרים לו, תעשה עוד סיבוב, נכון? עכשיו ראיתי את יריב אופנהיימר, היה לו פרסום, ראיתי ברוטר, היה איזה חייל שהרג 3 מחבלים, יריב אופנהיימר כתב לא, כדאי להוציא אותו לחופשה, כן, כדי שלא יהיה לו טראומה. הפוך, כדי שלא יהיה לו טראומה, כדי להשאיר אותו בצבא, כן? ואדם שהוא עכשיו עבר איזה אירוע קשה וזה, להוציא אותו לחופשה, זה יקבל אותו טראומה. תשאיר אותו, ישר לכם זה, היום אנחנו יודעים כבר במחקרים, שלקחת ולשלוף תעלומי קרב מתוך הקרב, זה מקבל עליהם את הטראומה. כן, צריך לתת, מה עושה יהושע? ועולה עם כל העם המלחמה, כולם צריכים עכשיו לחוות ניצחון. עכשיו רק אתם מבינים, עכשיו בהקשר הזה, בצד הטבעי הכי פשוט, זה מה שאומר יהושע. היה קסם כזה. עם ישראל נכנס, החומות נופלות, כובשים את יריחו, כן, אולי בלי הרוגים כמו שאתה אומר, וזה, ופתאום, לא ה-36 הרוגים זה מה שהיה עוד זה, הפך ישראל עורף לפני אויביו. החייל העברי הוא מנוצח. אפשר להביס אותו, לפעמים הוא מפנה את הגב. זה מה שקרה ביום כיפור. ביום כיפור אגב לא הפסדנו. ביום כיפור ניצחנו. ניצחנו. הסוף של המלחמה היה ניצחון גדול, אבל כל הכסף. מאותו רגע הם הבינו שגם אנחנו לפעמים תופסים אותנו מהמכנסיים למטה. ואז התחילו האינתיפאדות וכל הדברים האלה. כי הם הבינו שאפשר. מפני כן לא העיזו. לא העיזו להרים את הראש. לא חשבו שזה אפשרי בכלל. זה בדיוק הנקודה כאן. זה בדיוק מה שאומר יהושע. כן? עכשיו הם נאספו עליי ואיכון. אז זו הנקודה הראשונה שיש פה. חזל, אז זו הנקודה הטבעית. כן? בצד הטבעי הכי פשוט. יש פה אופוריה עם זלזול, שהחל הוא רק הסימפטום שלו. אבל הבעיה היא הרבה יותר גדול. אבל אני רוצה לדבר... מה?
זה לא בגלל החטא הזה הוא...
זה החטא הזה שהוא סימפטום של כל הבעיה. חטא ישראל. כל עם ישראל חטא.
אז הוא היה למען יראו
ויראו? לא, הוא הלך לי. הוא לקח את זה הכי הרבה קדימה. בסדר? אבל נכון. לא רק הוא. ולכן עשו את כל הגורל. אבל חזל, אני חושב, לקחו את זה לעוד כיוון, גם כיוון שדיברנו עליו בפעם הקודמת. חזל, מדברים פה בהקשר הזה על הפסוק, הנסתרות להשם אלוהינו והנגלות לנו ולבננו עד עולם, פסוק שמופיע ממש לא מזמן, בסוף ספר דברים. הוא מופיע בתחילת פרשת ניצבים, בסוף, זה אני רוצה לקרוא את הקטע כולו, הוא מופיע בסוף קטע. כתוב ככה, אתם ניצבים היום כולכם, ראשיכם, שלטיכם וכולי, זכיינתיכם וכולי, וכותב יצא עד שואב ימיך. ולא ניתכם לבדכם, אנוכי קוראת את הברית הזאת ואת העלה הזאת. כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני, ואת אשר איננו פה עמנו היום. כולם שותפים בברית. כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ כנען, ואת אשר עברנו בקרב הגויים אשר עברתם. ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם. עץ ואבן, כסף וזהב אשר עמהם. ואם יש בכם איש או אישה, או משפחה, או שבט, אשר לבבו פונה היום עם אדוני אלוהינו ללכת לעבוד את אלוהי הגויים ההם, ויש בכם שורש פורה ראש ולענה. כן? זה הברית. הברית הוא שיקום אדם שילך ויראה את העץ ואבן, כסף וזהב אשר עמהם, כן? והוא יתברך בלביבו ולומר שלום יהיה לי. כן? איך אומר, יבדילו אדוני לרעה מכל שבטי ישראל, או לא יובא אדוני סלוח לו, כי אז יאשן אף אדוני וקינתו באיש ההוא. יאשן. האש יישרף, כן? זה בדיוק מה שאומרים אצלנו. אז יש איש אחד, שהוא יתברך בלבבו של אמור שלום יהיה לי, והוא באמת שם את עיניו בכסף, כן, או בזהב, כמו שזה, ומדובר פה על עבודה זרה כמובן. אני זוכר מזכיר לכם שדיברנו על יריחו כעיר הנידחת, כן? עיר של עבודה זרה. כל שנה ליריחו הוא בשריפה ואת העיר לא מקימים, כי היא סוג של עיר הנידחת. וכשהחן לוקח מן החרם, זה דבר שהוא של עבודה זרה. על זה, בסוף הפסוק המסיים, המסתרות להשם אלוקנו והנגלות לנו לבננו עד עולם. כלומר, חז"ל רואים פה מעין, באמת איזשהו זה, וזה מה שכתוב, הברית, כן, את בריתי. זה בדיוק מה שכתוב פה. ולא איתכם לבדכם אנוכי קוראת את הברית הזאת ואת העלה הזאת. יש פה ברית, זו הברית שמופרת. אותו אדם, וזה בדיוק מה שכתוב פה, איש או אישה או משפחה או שבט. זה בדיוק הסדר. שבט, משפחה, איש או אישה.
הברית היא בדיוק
הנסתרות, הנסתרות להשם. הברית היא, נו.
אבל אנחנו לא עם ישראל לא יודע שעושה
את זה. זה שאלה פה איך קוראים, זה מחלוקת שם בגמר בסנהדרין. האם הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולנו. הנסתרות רק להשם ואני, כן, והנגלות והנסתרות. זה בדיוק השאלה שם בגמר. האם אנחנו חיים גם על הנסתרות וגם על הנגלות או לא? שם בגמר. המסקנה כן, שעוברים את הירדן זה וזה. עם ישראל כן, זה וזה. אבל אם כן...
איך הם היו אומרים לדעת על
החיים? לא, לא היו אומרים לדעת. זה עדיין אותו דבר, אותו דבר. זה שיש פה משהו קולקטיב כזה, שהוא יוצר את האופציה לבעלם לקחה, כן? זה ברור. אחרת הוא לא היה לוקח. 20, כן? כולם הבינו שזה אפשרי, 20 חשבו, אחד לקח. זה מעבר לזה. אני חושב עוד רמה אחת, עוד שנייה, רק עוד רמה אחת לעלות עם הדברים האלה. וזה באמת הנקודה הזאת של אל תיגע שם את העם. אני חושב שזה היה החטא של המרגלים שם וזה קשור גם לאחד. מה זה אל תיגע שם את העם? מלחמת כיבוש הארץ היא לא יגיעה. זה לא זה לא עונש לאף אחד. מי שלא רוצה שלא יעבור. זה מצווה. זה מלחמת מצווה. כן? כולם צריכים להיות שותפים. כן? לוקחים את כל העם להילחם, לא בגלל שצריך את כל העם. כי זה מצווה לכל העם. זה לא עול עלינו. התפיסה הזאת של אל תיגיע, במין פרקטיקה מלחמתית, רגע, כמה צריך? 2,000-3,000 יספיקו, אז ניקח רק 2,000-3,000. זה תפיסה שהיא הפך הבנת המלחמה של כיבוש הארץ. מלחמת ישראל היא מלחמה של כלל, מלחמת כיבוש הארץ היא מלחמה של כלל ישראל. שכל עם ישראל צריך להיות שותף אליה.
מה?
זו מלחמת מצווה. יש מלחמות שהן מלחמת רשות. ואז חז"ל מדברים, נגיד, על כיבוש סוריה ככיבוש יחיד. שנייה אחת, ככיבוש יחיד. המלחמה הזאת היא מלחמת מצווה. זה לא שיש איך, שחשוב איך טיפוש. חשוב שכל עם ישראל יעשה. זה מצווה. זה חשוב שכולם יהיו שותפים לזה. זה המשמעות, שנייה. זה המשמעות. וירדן זה לא מלחמת מצווה כאן. זה בדיוק המשמעות של 36 איש. אומרים חז"ל, רובה של סנהדרין. סנהדרין זה הייצוג של כלל ישראל. הכי מייצג לדבר הזה, זה יאיר בן מנשה. הוא הכי מייצג לדבר הזה. יאיר בן מנשה הוא דוגמה לבן אדם שבכיבוש יחיד שלו בעבר הירדן, הוא בעצם כבש כיבוש רבים. כן? הוא כובש עבור כל עם ישראל לבד. ואחר זה ההפך. הוא ההפך מיאיר בן מנשה. הוא אחד שכשכולם אמורים לעשות כיבוש רבים, הוא חושב על מה? על עצמו. הוא חושב על עצמו. זה בדיוק אחר, הוא ההפך מיאיר בן מנשה. אז כשאחר חוטא, יאיר בן מנשה מת. הרוח של יאיר בן מנשה מתה באותו. אני לא יודע אם הוא היה או לא היה, זה מה שחזר רצו להגיד. זה הרג אותו.
מה היה עם יאיר בן מנשה?
יאיר בן מנשה, סוף פרשות מטות, אם אני זוכר טוב, הוא כובש 60 עיר בערך, כן? בארץ הגילה, זה הבשן. כן, וזה אחר כך נהפך לנחלת מנשה.
וזה היה מלחמת מצווה?
זה היה, לא יודע, מלחמת מצווה, אולי אפילו מלחמת רשות, זה יהיה עוד יותר חזק, כן? אבל הוא לא לוקח את זה אליו, אלא זה הופך לנחלת מנשה. הוא בן אדם יחיד, שהולך בתור, הוא הולך לכבוש עבור כולם. הוא אחד בשביל כולם. אחן, הוא כולם בשביל אחד. כולם כבשו ואני דואג לאוהל שלי.
נו, ומה הבעיה ב-3,000 איש? זה גם כולם, אלו בשביל כולם ישראל.
3,000 איש, זה החשיבה, זה עוד פעם ההבנה שלא מדובר פה על איזה מצווה, אלא מדובר פה על היבט טכני, שצריך לכבוש את זה. אל תהיה, זה ליגע, כן? לא, וזה הפספוס. הבנה שיש פה מצווה, שצריך כולם לעשות אותה, זה לא משנה כמה צריך בכלל. כן, צריכים להיות שם. זה השינוי, שינוי תפיסה. העיקר שחזר רומזים אליו, אני חושב, ביאיר בן מנשה, וגם פה בפסוקים אל תיגע שם את כל העם. ומזה אני רוצה להגיע לנקודה אחת שהיא הביטוי לאחרתם אותי. יש לי זמן? אחרתם אותי. אני אתחיל מקסימום, אני אספיק במשך הפעם. מה זה אחרתם אותי? אחן, לאחור, כל הביטויים האלה. אחור זה דבר שהוא היה צלול ועכשיו הוא נהיה אחור. הביטוי הזה בתנ״ך פירושו לערב אינטרסים אישיים. תשמע, עד עכשיו זה היה נקי לגמרי. ברגע שאחד לוקח וזה ואנשים לוקחים מהשלל, זה כבר נהפך למלחמה עם אינטרסים אישיים, שזה גם בדיוק כמו שאמרנו עכשיו. זה כבר לא מלחמה של מצווה, שאדם עושה אותו נטו לשם שמיים, כן, ואולי לכן הקדישו את השלל, אלא זה נהפך למלחמה שכל אחד חושב על כמה הוא ירוויח, כמה הוא ימשוך, כן, זה בדיוק זה, כמה הוא יספיק. זה אחד. כן, זה בדיוק הנקודה, וזה אחרתנו, כן? מי אחרתנו היא אחורך אשר. הביטוי הזה, אני אתן לכם דוגמה אחת, ואם אני אתן אחרי, פעם הבאה אני אתן דוגמה אחת אחרת יותר יפה.
שאול לא.
אני לא רוצה להגיע לשאול, אני אתחיל מהדוגמה הראשונה בתנ״ך לזה. יש לזה הרבה דוגמאות. אבל הדוגמה הכי יפה, אני חושב, ניתן אותה פעם הבאה. אני אתן דוגמה אחרת עכשיו, שהיא קשורה לפה, כי הפסוקים רומזים אליה. כתוב ככה. ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים, ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי, אחרי דינה איש חרבו, ויבואו על העיר בטח, ויהרגו כל זכר. ואת חמו ואת שכם בנו הרגו לפי חרב, ויקחו את דינה מבית שכם ויצאו. בני יעקב באו על החללים, ויבואו העיר אשר תמרו אחותם, את צונם ואת בקרם ואת חמוריהם, ואת אשר בעיר ואת אשר בשדה לקחו, ואת כל חילם ואת כל טפם, ואת נשיהם שבו, ויבואו ואת כל אשר בבית. תקשיבו טוב. ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי, אחרתם אותי להבישני, אחרתם אותי להבישני ביושב הארץ, בכנעני ובפריזי, ואני מתי מספר, ונאספו עליי ויקוני, ונשמנתי אני וביתי. מה זה השמאלנות הזאת? הכזונה יעשה את אחותינו? מה זה הדבר הזה? מה, יעקב, לא חושב שצריך להוריד שם את כולם? ברור שמה? ברור שיעקב לא מתנגד לזה. צריך לקרוא טוב טוב את הפסוקים. אני קורא אותם שוב, תשימו לב שיש פה פסוקים שהם בפסט פרפקט. ואי ביום השלישי ויותם כואבים, יקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי אחרי דינה איש חרבו, ויבואו על העיר בטח והרגו כל זכר, ואת חמור ואת שכם בנו הרגו לפי חרב, ויקחו את דינה מבית שכם ויצאו. אז כתוב ככה, בני יעקב באו על החללים. מתי? אחר כך? לא, לא כתוב בו יבואו בני יעקב על החללים, אלא באו, נכון, זה היה כבר קודם, זה היה בזמן שהם הרגו את כולם, באו על החללים, לפני שהם לקחו את דינה, עוד קודם ללקיחת דינה. ויבוא זו העיר אשר תמרו אחותם, את צונם ואת בקרם, ואת חמוריהם ואת אשר בעיר ואת אשר בשדה לקחו, ואת כל חילם ואת כל טפם ואת כל נשיהם שבו, ויבוא זו ואת כל אשר בבית. אם זה היה קודם, אז למה זה כתוב אחר כך כאילו זה היה רק אחרי שהם הוציאו את דינה? כי כשיעקב אומר, ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי, אחרתם אותי להבישני ביושב הארץ, על מה הוא מתעצבן? רק על זה, רק על לקיחת השלל. אם הייתם הורגים אותם נטו ולא הייתם לוקחים שקל, היה ברור שמה? שזה נקמה. אבל אם אתם, עוד לפני שלקחתם מדינה, אתם מתחילים כל אחד להוציא, לפשט את החללים ולקחת את הכסף ואת הזהב ואת צומם ואת בקרה ואת נשם ויבוזו, אז אתם לא, מה יגידו כל מי שיראה את זה? זה לא נקמה. הם סתם באו מזה בצע, אנחנו הבאים בתור, מה יקרה? ונאספו עליי ויקוני. אחרתם אותי להמישני ביושב הארץ בכנעני ובפריזי, ואני מתם מספר, ונאספו עליי ויקוני, וישמנתי אני וביתי. אגב, והתוצאה של הלקיחת כסף וזהב הזה, זה מה שבדיוק כתוב בספר דברים. כן? זה בדיוק מה שכתוב פה. ויאמר אלוהים קום עלי בית אל, ויאמר יעקב, הסירו את אלוהי הנחר אשר בתוככם. מאיפה יש להם אלוהי נחר? כרגע הגיעו מחרן. ברור שאלוהי הנחר מאיפה? מהשלל של שכם. זה בדיוק מה שקראינו ספר דברים. אחרתם אותי, זה פשוט, אתם, ברגע שאתם הרערתם אינטרסים וזה לא היה לשמה, הלך. עכשיו באמת יאספו עלי ויקוני. אם זה היה רק נטו מלחמה, זה בדיוק. אז אחור זה כבר נגוע, מלוכלך. מספיק שאחד מלכלך את החבית, כל החבית מלוכלכת. כן? ברגע שאחד, זה בדיוק הנקוד אחד. אחד, מאחרתנו. אנחנו היינו נקיים, הכל הייתה מלחמה לשם שמיים. כן? ואתה פתאום באת עם האינטרסים הפרטיים, אחד לוקח, אם אחד לוקח, אז אופי שרגע, אבל הוא לוקח, אז הוא יהיה לו זה, אז אני לא, מה? אני נלחמתי יותר קשה ממנו, אז לי לא מגיע. אין, נגמר. הלכה המלחמה. עכשיו זה המון המון דוגמא, דיברנו על זה בפעם הקודמת, על ההקשר של למה לא לקחת, על האיסור לקחת שלד. בעמלק, וזה פעם באה, אני אביא דוגמה, תזכירו לי שאמרתי, אני אביא את הדוגמה מיפתח, על החירות שם, בסדר? נעצור בזה, ופעם תזכירו לי שאמרתי.